השם יעשה לך אתכם, מבורכת, מאושרת, מצליחה בכל, חברות טובות, תמיד תיזהרי ככה מרוב יופי, זה מאמת. איי, 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 מה עשיתם בהפרחים? תעוגה. אין, אין, אתן מרגשות אותי עד השמיים. נורית אוש, תודה, נשמה שלי, תודה, תודה, רק המתנה שלי. המקום הזה, השירה, הוא המתנה שלי, אתן המתנה שלי. אתן מרגשות אותי כל כך, וכשאני מאוד מאוד מתרגשת, אז אני צריכה לתרגם את זה ללימוד. אז אנחנו קצת נלמד היום בעזרת השם מה זה יום הולדת. קודם כל תודה, 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 מיליון פעם, אהובות שלי, מה הייתי בלעדיכן, באמת. ובאמת, באמת, מה הייתי? מה הייתי עושה? נחמה ברוכה הבאה מאיטליה, נורית הטובה, באמת, המוציאה לאור, המולית. אין, הבית החם הזה, השירה, איזה מקום. ומה זה יום הולדת? מה זה לחגוג יום הולדת בכלל? איך אבא שלי היה אומר לי, מה עשית בשביל זה? אף פעם לא היו לנו ימי הולדת, אף פעם לא הייתה לי בת מצווה. אז יש לי עכשיו את השמחה הזאת, כי הוא היה אומר, לא עשית כלום בשביל זה, נולדת. וכך כותב הרבי מלובביץ', בעבר יום הולדת היה ליחידי סגולה בלבד, ולא פרסמו את היום הולדת. רבותינו נשיאנו, זה הרבנים של חב"ד, נהגו בהם בחשאי. אבל הרבי הרייץ, האדמו"ר השישי של חב"ד, החליט לפרסם ימי הולדת, ומאז הנהגה זו נהייתה לרבים. פעם אפילו חי אלול, שזה יום ההולדת של הבעל שם טוב ושל בעל התניא, אפילו חי אלול היה מוגבל ליחידי סגולה ועבר מדור לדור בחשאי בין בני המשפחה. ולמה? כי השמחה ביום הולדת תמוהה, מוזרה. מה כל כך שמח שתינוק יצא לאוויר העולם, לכאורה, הן בגשמיות, הן ברוחניות, מוטב היה לו לפני שנולד. אז לא היה צריך לדאוג לו למזון, שהרי נר דלוק על ראשו ברחם של אמא, ומלמדים אותו כל התורה כולה, וכשנולד בא מלאך וסותר, נותן לו כאן על פיו ומשכחו כל מה שלמד, ולכן אוכלים ארבס. בשולם זוכר, ארבס זה כאלה חומוסים שאוכלים לפני הברית מילה אצל האשכנזים מפני האבלות על התורה ששכח. כי ארבס חומוס זה עגול, ואוכלים מאכלים עגולים כשאבלים, ולפני הברית מילה אומרים לו, יא איזה מסכן שנולדת, וזו ירידה עצומה לכאורה שנולד. אבל אז שימו לב, אנחנו הולכות מדרגה ועוד אחת, ואז את הכי גבוהה. המדרגה הראשונה. ברור שכן, אבל אנחנו שוכחות עוד יותר. מה שלמדנו שבוע שעבר, אנחנו שוכחות. הרמה הראשונה, עדיף היה שתינוק לא נולד. למה? מפני ובערו רבותינו. נכון, שלפני לידתו היה לו הרבה יותר, אבל הוא לא היה עוד מציאות עצמאית. היה לו כל טוב בגשמיות ורוחניות, אבל כל מה שהיה לא היה שלו, ואפילו עצם מציאותו לא הייתה שלו. שעובר ירח אמו, הוא חלק מאמא שלו. וזה עיקר תורת הבעל שם טוב ותורת החסידות. שלימוד התורה וקיום המצוות לא יהיה כדבר שחוץ ממנו, כשם שהעובר מציאות חיה, אבל החיות שלו היא של אמא שלו. עיקר חידוש החסידות הוא עבודה בכוח עצמו, ולא לסמוך על המתנות שקיבל מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא או מהרבי. וכל זמן שאין אדם מגיע למה שמגיע בכוחות עצמו, עדיין אין כאן מאומה. שיש כאן הרבה מאוד לתינוק, זה אינו שלו. הכל ניתן לו מלמעלה. ביום הולדת מתחדשת היותו של אדם חי בעצמו, והוא מתייגע בכוחותיו שלו. אולי זה מעט, אולי זה מלא חסרונות, אבל זה שלו. אוקיי. לא סיימנו את הדבר תורה המאמם הזה על היום הולדת. המדרגה הראשונה, עדיף היה לא להיוולד. שמה יש לך כאלה מתנות גדולות ואת יודעת את כל התורה. מדרגה שנייה, כל מה שקיבלת בלי עמל הוא לא באמת שלך, הוא לא שווה כלום. ואז הרבי הרייץ מחליט, אנחנו חוגגים יום הולדת. כי יום הולדת מה? זה יום שבו את יולדת את עצמך ועושה דברים בעצמך, ולא קיבלת אותם במתנה, נכון? שלב מספר 3. ונדמה שזו סתירה לכל עניין החסידות, כי כל עניין החסידות הוא לרצות ללא הרף את ביטול העצמיות. והעיקר הוא לא האני שלי, אלא שהקדוש ברוך הוא שממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות, ואין שום מציאות בלעדיו כלל, ולפתע מדברים על זה שצריך שתהיה עבודת עצמו. רגע, מדרגה ראשונה, עדיף שהתינוק לא נולד בכלל. מדרגה שנייה, נכון, אבל העיקר זה מה שהוא עושה בעצמו. מדרגה שלישית, אומר הרבי, אבל כל החסידות אומרת שאני ועצמי ועצמי ואני, זה לא. אתה צריך ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. אוקיי, אז מה זה יום הולדת? ואומר הרבי הגאון, וזאת הסיבה שהבעל שם טוב, שאמר אל תעשו לי יום הולדת, קדם לאדמור הזקן שאמר תחגגו יום הולדת. כי ההתחלה וראשית הכל הוא הביטול. אבל גם תחושת הביטול יכולה להיות לא של האדם עצמו, אלא כי אמרו לו, וכי עשו לו, וכי אמרו לו תהיה מבוטל. מתי אדם מגיע לביטול אמיתי, שהוא יודע מה קרה, מה צריך, הבנתי. חם לכם? אני אסגור גם פה. איזה מסכנות, חוגגות לי יום הולדת, ואני שמה להם על המוח את כל הדבר תורה הזה. זה תכף ימלא את הכל. אז ביטול או לא ביטול? זאת השאלה, נכון בנות שלי? נכון, הבנתם עד עכשיו? אתם איתי גרלס? יופי. ומה ברוכה הבאה? ומה התשובה של הרבי מלובביץ'? למה חוגגים יום הולדת? נכון שהבעל שם טוב אומר לא לחגוג, כי מה שהיה לך לפני כן, הכל היה ממנו, וככה צריכה לדעת שהכל ממנו ולא מהעצמיות שלך. בנות ישמעו את השורה התחתונה, ואני יכולה להעיד עליה. אומר הרבי מלובביץ', עד שלא באת לעולם, ומימשת את העצמאות שלך, ואת החידוש שלך בעולם, ועשית דברים גדולים בחיים, עד שלא עשית את זה, לא הבנת כמה את באמת מבוטלת לקדוש ברוך הוא, וכמה את לא יכולה כלום בלעדיו. חוגגים יום הולדת, כי יום הולדת זה אני, ואני עושה, ולא קיבלתי את זה מתנה מאף אחד, ואני פועלת בעולם. ומשם, רק משם, ממקום של יכולה, את יכולה להבין שאני לא יכולה חצי שנייה בלעדיך. בלי למצות את העצמאות שלך ואת יכולותייך, להיות מבוטלת זה סתם להיות בטלנית. להגיד, השם הכל, אני זורקת הכל על השם. אבל כשמהבוקר עד הערב את רצה, ואת מפרנסת משפחה, ואת יולדת מיליון ילדים, ואת עושה גם המון דברים, ולמדת גם דברים אחרים, וגם את לומדת תורה, וגם את מלמדת. ואז את מבינה איך את כלום. ומי שמגרד אותך מהמיטה בבוקר, זה אך ורק. ולכן, אנחנו חוגגות יום הולדת, כי כמו שאבא שלי אמר, לא עשית שום דבר בשביל זה. עשיתי המון בשביל זה, אבל את מבינה ככל שאת יותר עושה, כמה את מבוטלת לפני הקדוש ברוך הוא. בנות, אנחנו הולכות הערב לעשות סגולות מאוד גדולות. סגולות מאוד פועלות. סגולות שלימד אותן הרב עובדיה יוסף, רבי פנחס מקוריץ, האדמור מקוברין, כי הערב זה הפטירה של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר, בדיוק לפני 283 שנה, אנחנו הולכות ללמוד את האור של הצדיק הענק הזה, ואת הסגולות שאתן הולכות לעשות במו ידיכן, הבאתי לכן, איזה כפרה עלייך, את הבאת אתי, אין עלייך בעולם. וכמו שאתן יודעות בנות, לפני שימים המזרחי נותנת סגולה, היא קוראת לכם את הצורה. אז אנחנו הולכות עכשיו לקרוא את הצורה בלימוד, ורק אז את תקבלי את הסגולה, לא כמו סתומה. רק אחרי שאת יכולה, 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 מפעילה את השכל, את השכל, כי את נורא חכמה, הסגולה בסוף זה את לא מבינה כלום, ורק הוא מסוגל, נכון? אז אנחנו נהיה סתומות בסוף, נגיע לביטול בסוף, ולפני כן נקרא לכם את הצורה. איך? האיש הגדול הזה, אור החיים הקדוש, עם כל האור הענקי של הפירוש שלו, איך יום הפטירה שלו הוא לפני שלושת השבועות הכי חשוכים בכל השנה, שמתחילים ביום חמישי, שלושת השבועות, ימי בין המצרים. איך מסתדר אור, כך הוא קרא לפירוש שלו, אור החיים, עם כל כך הרבה חושך. וחז"ל מלמדים אותנו שהיצירות היפות ביותר נולדות בצרות ובצירים. הייתה לי פגישה עם מורות מקריית שמונה. אין, רק רציתי להשתחוות להם ולנשק להן את הרגליים. הן מתארות לי איך כשכולם היו בבתי ספר ברחבי הארץ, כי קריית שמונה הייתה מפונה, הן היו צריכות להיות בקשר עם 60 בתי ספר שונים שהתלמידות שלהן התפזרו אליהם. 60 בתי ספר בכל הארץ, וככה ללמד בזום, וככה לעשות בגרויות, והם תיארו לי איך עד לפני כמה שבועות הבנות עושות מתכונת לקראת הבגרות, יש הזקה, יורדים למקלט, עולים חזרה לכיתה, משלימים. ואז אני שואלת, אני רוצה לשמוע אתכם, אני אומרת להן, למורות האלה. ומישהי מצביעה, מה את עושה? אני מורה לתיאטרון, ויש מגמת תיאטרון, בגרות בתיאטרון, אנחנו שלושה ימים לפני הבגרות הארצית בתיאטרון, ולא עשינו כלום. ולבנות אין טיפת מוטיבציה, ואין להן חשק לקחת את המחזה הזה, להעלות אותו על במה. יש עוד שלושה ימים בלבד. ואז אומרת המורה לתיאטרון, אני מלמדת אותן, דבר מדהים, אני רואה אותן מיואשות, נעשה שנה הבאה, נעשה במועד ב', נעשה במועד ג', אני לוקחת את המחזה של ברטולד ברכט, המחזאי, ואני אומרת להן, בנות תקשיבו, ברטולד ברכט כתב בין שתי מלחמות, וכשכותבים מחזה בתוך מלחמה נולד ז'אנר חדש, סגנון חדש של יצירה. כל היצירות הגדולות ביותר נולדו בין מיצרים, כי מיצרים זה יצירה, והם נולדים בתוך הצער ובתוך הקושי, תקשיבו בנות, היא אומרת להם, אנחנו הולכות להרים את המחזה הזה בשלושה ימים שנשארו לנו, ואתן עוברות את הבגרות בציון הכי גבוה בארץ. היא אומרת, כמו מוטרפת, אני מתקשרת לאולפנית בטבריה, אומרת להם, אני צריכה את האולם שלכם, אנחנו נישן בו ונאכל בו ונתפנה בו שלושה ימים, ועוד שלושה ימים אנחנו מעלות את המחזה. אתן ז'אנר, התיאטרון שאתן תעשו עוד לא היה בעולם. אתן תגידו את המילים של ברכט, אבל זאת תהיה יצירה שלכם, מתוך הצרה, מתוך המלחמה. על מה המחזה? ובכן, המחזה הוא על אלמנה שבעלה מת, היא רוצה להתחתן שוב, והבנות שלה לא מסכימות ועושות לה את המוות. והיא אומרת, וואו, איזה יופי, בואו תיכנסו, בואו, בואו נשמות, בואו, איזה חמודות. איזה נשמות, תודה רבה, תודה, תודה, תודה אהובות. תודה, 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 תודה רבה, תודה רבה. אין, מה אתן עושות, מה?
הבן שלי, שלחתי אותו לקנות בלונים מפוארים,
וזה מה שזכות. זה כל כך יפה, מה יש? איזה יפה זה. תודה אהובותיי, תודה נשמות שלי טובות.
בגלל המצלמה, אי אפשר
כבצלמה. תני להם בתקרה,
איפה? שירו שיש לו קרדיט.
תודה רבה, תודה רבה אהובות.
והם הסתירו שהם יגיעו בזמן.
תודה, תודה נשמות, זה בזמן, הן מגיעות עוד חצי שעה בדרך כלל. תודה רבה, תודה רבה אהובותיי. תודה רבה. אני חוזרת, אני עושה ריוויינד בנות. אור החיים הוא אור. איך הפטירה שלו בימים הכי חשוכים בשנה לפני שלושת השבועות. ואני מלמדת שיצירתו הגדולה נולדה מתוך צרותיו הגדולות, כי יצירות נולדות במיצרים. וסיפרתי על מורה לתיאטרון מקריית שמונה, שיש לה שלושה ימים להעביר את הבנות בגרות במחזה של ברטולד ברכט, והיא אומרת להן, עצם זה שאתן מעלות את זה בימי מלחמה, זאת תהיה בריאה של ז'אנר שטרם היה. על מה המחזה של ברכט? אישה אלמנה מתחתנת, הבנות שלה לא מסכימות שהיא תתחתן שוב, ועושות לה את המוות. ופתאום, הן אומרות את אותן מילים, אבל פתאום האלמנה, זאת מדינת ישראל. ומדינת ישראל רוצה להמשיך את החיים כרגיל. והבנות שלה זה הפריפריה, זה קריית שמונה המוקה והפצועה, ומתולה, וקשה להם שאימא ממשיכה בחיים הרגילים שלה וטסה לחול ועושה חופש, והן נשארות ככה זרוקות מאחור. הם חלק מאימא, הם אוהבות את אימא, הם כל כך רוצות שיהיה טוב לאימא, אבל מה איתנו? היא אומרת, אנחנו קוראות מילים שלפני מיליון שנה של ברכט, אבל הבכי, הבכי, תוך שלושה ימים הן לומדות את התפקידים, הן עולות לבמה, ואין להן מושג אם אמא שלהן תבין את הז'אנר החדש, את המחזה החדש לגמרי שנולד. והמורה מספרת לי שהקהל פשוט יושב ובוכה ובוכה, והבנות בוכות, וכולם מבינים שהצגה חדשה לגמרי נולדה. אומר רבי פנחס מקוריץ, אתם תקראו את פירוש אור החיים לתורה, אבל בכל שנה יהיה לאור החיים אור חדש. ואיך יוכל אדם לראות את האור של השנה הזו אם לא ילמד אור החיים. למה? למה זה מחזה שכל הזמן מתחדש הפירוש של אור החיים הקדוש? כי הוא כמי שעסק בלקראים. אתם מכירות את השיר של ישי ריבו? ואיזה אור על הפנים, איך הם נשבים בכסמה בפניה. מה זאת אומרת עסק בלקראים? בנות, היו לו חיים, אימאלה. בואו תראו מה הוא כותב על עצמו בהקדמה לפירוש שלו, אור החיים הקדוש. ויום או יומיים אעמוד בקצת מנוחה, ולא אחדה להביט אל הספר לכתוב קצת, והמו עליי שערות ימי המונעים, ולא נחו הרודפים אותי, קיוויתי לשלום והנה מלחמה, צר וצורר, צרה נוגעת בחברתה, עד צוואר הגיעה, ונדדתי מעיר לעיר, ובכל פעם כתבתי קצת ועוד קצת, ונתקיים בי הפסוק הזוועתי הנורא מספר איוב, הנס מן הפחד ייפול אל הפחד. בנות, האור של אור החיים הקדוש יצא מבין המיצרים, וכמו שאתן מכירות אותי, אני הולכת לתרגם לכם את שלושת השבועות הגואליים האלה, כשאסור לקנות בגדים חדשים, ואסור לשמוע מוזיקה, ואסור, אבל את הולכת ליצור את יצירת חייך, כמו אור החיים הקדוש שנלמד אותו היום. וכשנוח לך, מה קורה כשנוח לך? לא יוצאת ממך שום יצירה. אנחנו נקרא השבת את פרשת פנחס. וואי, איזה גיבור פנחס, רואה את כל בני ישראל הולכים עם המואביות, זונים עם המואביות, הוא מוציא רומח, איזה אמיץ, הוא הורג. אבל אחר כך, כשישבו בארץ ישראל, איש תחת גפנו ותחת תעלתו, חז"ל כותבים על פנחס, שהוא אליהו הנביא, שהוא נהיה עצלן. ובמקום ללכת מעיר לעיר וללמד תורה, הוא ישב בשלווה תחת גפנו ותענתו, וכשבת יפתח, אבא שלה רצה להקריב אותה, הוא היה יכול ללכת ולהתיר לו את נדרו, אבל היה לו קשה לקום. בנות, איך היינו בשביעי לעשירי? יואו, מדהימים, מה לא עשינו אחד בשביל השני? איזה יצירה יצרנו בעולם שלא הייתה כמוה, איזה עם בכינו מעצמנו. תראו אותנו עכשיו בנות, לפני הבחירות, איזה מגעילים. כי המצב לא עצים והמלחמה כבר לא ארוכה. בנות, י' ז' בתמוז, צום יום חמישי, זה שתי ספרות, 10 ו-7, השביעי לעשירי, זה י' ז' בתמוז. למה? הספרות 10 ו-7, י' וז' הן טוטליות. טוטליות של טוב, שלמות של טוב ושלמות של רע. 7, ביום השביעי שבת והיא נפש, זה שבת, ולשבת 7, אמא, 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 7 זו טוטליות, 10, אותו דבר, 10 זה הכי טוב בעולם, כי את 10, ומצד שני, 5 דברים רעים קרו ב-17 בתמוז, 5 דברים רעים קרו ב-9 באב, ביחד 10, טוטליות של רוע. בנות, מה קרה ב-17 בתמוז? 5 דברים. נבקעה חומת ירושלים, והאויב נכנס. עוד 3 שבועות הוא שורף את המקדש ב-9 באב. מה עוד קרה? נשברו הלוחות. משה רבנו יורד עם לוחות הברית, ועם ישראל עושה עגל, כי הם חשבו שמשה לא יחזור. הוא שובר את הלוחות. הדבר השלישי, בטל התמיד, כל יום היו מקריבים קורבן תמיד בבית המקדש. אז מה עשו במצור כשהייתה חומה? הם היו מורידים קופה עם כסף מחוץ לחומה, והם היו לוקחים את הכסף האויבים ושמים כבש פעמיים ביום, כבש בבוקר, כבש בערב, קורבן התמיד. ופעם אחת הם רצו ללעוג, הם הורידו כסף והם שמו בסל חזיר, והחזיר עולה למעלה והוא נועץ את תלפיו, כך כתוב בגמרא, בחומה, ויש רעידת אדמה כמו ונצואלה, נזדעזעה הארץ, טק פרסה על טק פרסה, רעידת אדמה 7,000 בסולם ריכטר. אין יותר קורבן תמיד. נבקעה חומה, נשברו לוחות, בטל התמיד, שרף אפוסטומוס את ספר התורה, הוא לקח ספר תורה ושרף אותו, והועמד צלם בהיכל. שמו פסל בהיכל, לכן את צמה ביום חמישי. בנות, בואו נלך ל-17 בתמוז, ל-7, ל-10 של המדינה הזו. האם נשברה החומה? כן, איפה היא נשברה? בעזה, נכון. האם נשברה התורה? כן, מתי נשברה? בשמחת תורה. האם בטל התמיד, הקונספציה ששמחנו עליה, שתמיד יהיה אותו דבר, ותמיד החמאס מורתה, האם בטל התמיד? כן. האם נשרפו בתים ואנשים חיים? כן. האם, מה נשאר לנו? האם אנשים שחשבנו שיש להם צלם אנוש, בחיי שחשבתי שיש צלם אנוש גם למי שגר בצד השני, הם איבדו את הצלם של בן אנוש. 5 דברים קורים בשביעי לעשירי, 5 דברים קורים בתשעה באב. ימימה, מה את משווה בין 7 ל-17 בתמוז חורבן בית המקדש? אומרים חז"ל, תשמעו את המשפט, אין לך פורענות שאין בה מעוון העגל. חטא העגל היה ב-17 בתמוז. כל ייאוש שאת מרגישה כי הזיווג שלך לא מגיע, זה משה האיש בושש לבוא, לא ידענו מה היה לו. כל בכי שאת בוכה כמו 9 באב, זה משם, זה אותו אירוע מתגלגל בדיוק. 17 זה 17 בתמוז, זה אותו דבר בדיוק. בואו בנות, נתקן את המילים הקשות שאמרתי עכשיו. 5 דברים רעים קרו, נבקעה, נשברו, נשרף, בטל, הועמד צלם. אנחנו יוצאות לתקן. כי נשים לא היו ב-17 בתמוז, כשכל הגברים עשו עגל, אמרו, תביא את התכשיט הזה, שאנחנו נעשה עגל. אמרה, לא, הוא יגיע. נשים גם לא היו ב-9 באב, כשכל הגברים בחו, ארץ אוכלת יושביה, הם לא בחו. אני תמיד קוראת בשקט, בסוד, לימי בין המצרים, ימי בין הגברים, בגלל שרק הגברים חטאו פה וחטאו פה, מה אנחנו צמות, למה אנחנו צריכות לצום. כשאני אהיה הרב הראשי, אני אעשה משהו, אני מבטיחה. בנות, אני אומרת משהו שאמרתי 3,000 פעם בחודש האחרון, ואני אגיד עוד 3,000 פעם. מה הפצע של החברה הישראלית היום? כל אחד מגיע עם המתנה הענקית שלו, ולא מבין איך הצד השני לא מעריך אותה. לומדי התורה מגיעים עם תורתם הענקית, לימוד תורה ביום ובלילה, זה מגן עלינו, זה שומר על עם ישראל. הם לא מבינים איך מישהו יכול לא להעריך את זה. הלוחמים שנותנים את הגוף ונותנים את הנפש ונותנים את האישה ואת הילדים בסבב, ומי יודע כמה, איך יכול להיות שאנשים לא רוצים לקבל את מתנתם הגדולה? השמאלנים, מה שאנחנו קוראים, השמאל, הקיבוצניקים, הבאנו את העמל, את האנו בנו ארצה, את האינטגריטי והיושרה, את ערכי הליברליזם והדמוקרטיה. איך בעולם יש יצורים פרימיטיביים שלא מעריכים את המתנה שלנו. ב-17 בתמוז משה רבנו יורד עם המתנה הכי יפה שהוא יכול לחלום עליה, שני לוחות הברית. ואף אחד לא רוצה את המתנה שלו. ואני ימימה, את יודעת איזה בת זוג אני יכולה להיות, איזו מאהבת אני יכולה להיות, איזו אימא אני יכולה להיות, איזה בלבוסטה אני יכולה להיות, איזה מג'נגלת בחוץ ובבית אני יכולה להיות. איך יכול להיות שלא מעריכים את המתנה שאני? מה קורה כשאת מתנה ענקית ולא מעריכים אותך? את מרגישה כבדה, מסורבלת, זקנה. משה רבנו לא מצליח להחזיק את הלוחות, איזה כובד. יש לך את זה ביותר זקן, משה. אנחנו כבר בעגל הזהב, פייה. וזה נופל. וזה נשבר. אני כל כך אוהבת לקרוא את הסיפור האמיתי והמשגע של הרב חיים סבתו. הוא קורא לזה שברי לוחות. איזה סיפור. ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, הרב חיים סבתו ילד, ונפטר אדמו"ר מן הדבורנה בירושלים. יום שישי קצר, כי חורף, ואין מי שיבוא להלוויה של הרבי מן הדבורנה. רק 5-6 מחסידיו מתעסקים בכבודו. באתי אני, חיים סבתו, הילד, ראתה אותי הרבנית, פרצה בבכי, ואמרה, רבי שאלפים של חסידים היו לו ברומניה, נפטר בירושלים ואין מניין ללוותו. מי מכירו כאן? אבותיו הקדושים בגן עדן יבואו להספיד לו. ואז הלכתי אליה ואמרתי לה, סבא שלי הוא תלמיד חכם מאוד גדול, הוא יודע להספיד, האלך וקראתי לך מינקת מן העבריות. הוא אומר לה כמו מרים, והיא אומרת לו, תקרא לו שמישהו יגיד עליו. רצתי לקרוא לסבא. אותה שעה סבא ישב וקרא פרשה, שניים מקרא ואחד תרגום כמו בכל ערב שבת, ואמרתי לו, סבא, קוראים לך לבוא להספיד את האדמו"ר מן הדבורנה. סבא קם. כל כך הרבה זמן אף אחד לא קרא לו לשום דבר. הוא קם להתלבש במלבושי הכבוד שלו. ביקש להתאים את החליפה לעניבה, את המגבעת לנעליים שהוא מבריק. נטל מספריים ותיקן את זקנו. התעטף בצעיף על צברו. ראה שהצעיף אפור והחליפה שחורה. החליף את החליפה. סבא, די, די. ערב שבת, צריך לקבור את האדמו"ר מן הדבורנה. גשמים החלו מנטפים. וחסידים החלו מן המעברה להצטרף להלוויה של האדמו"ר, נחפזים לכבוד שבת קודש. סבא עמד ואמר, ערב שבת כי תישא, שבירת הלוחות. ומה אומרים חז"ל על שבירת הלוחות? היזהרו בזקן ששכח תלמודו שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. וכך אבא, סבא, המשיך והאריך עם משלים ונמשלים, ואף אחד לא הבין כי לסבא יש מבטא חלה בי כבד, וכולם שם רק מדברים יידיש. וסוף סוף סיין סבא, ואמר לי כל הדרך הביתה, יפה דרשתי, יפה דרשתי. וכשהגענו הביתה אמר לי, ספר להם מה דרשתי בהלוויה. ואני אמרתי, סבא אמר, היזהרו בזקן ששכח תלמודו שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. ישבנו לאכול את סעודת השבת, סבא אמר שלא מרגיש טוב, הלך לנוח. באותו ערב ליווינו את סבא זיכרונו לברכה לבית עולמו. האיש הזה שעלה מחלב והיו לו מיליון חסידים. אז כאילו בהספד הוא סופג לרבי מן הדבורנה, שכולם הכירו אותו ברומניה ופה מסכן, אין לו אף אחד, אבל הוא סופד לעצמו את ההספד האחרון של עצמו, כי יש לו כזאת מתנה, ואף אחד לא רוצה את המתנה שלו. בנות, האם אתן מבינות שזאת המוגלה הבוערת של החברה הישראלית? איך יכול להיות שמישהו לא מעריך את המתנה שלי? חמישה דברים קורים ב-17 בתמוז. הנורא שבהם, משה בא עם מתנה, ואף אחד לא רוצה. ואז, בפרשה שנקרא בשבת, מגיעות חמש נשים, בנות צלופחד, ואומרות שתי מילים, שלוש מילים, שאלוקים בוכה, בוכה, תנה לנו אחוזה. אני רוצה את המתנה שלך, השם. כשכולם מעשו בארץ חמדה, לא רצו את ארץ ישראל בתשעה באב, לא רצו. כשכולם אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרים, הן אמרו תנה לנו, אנחנו רוצות את המדינה הזאת, אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. מה אתם רוצות את המתנה שלי? תנה לנו אחוזה. אומר רבי נחמן מברסלב, מסיפורי דברים של נשים, מכל הצרות שלכם, אפשר לדעת מעמד השכינה, איך היא אוחזת. כעת, מכירות את המילה אוחזת? אחוזה. מה זה בנות צלופחד? אומר המדרש, צמח יש בין אבני הכותל המערבי, צלף חד שמו, והוא נאחז הצלף החד באבני הכותל ואומר, איני זז מכאן עד שיבנה הבית. אני רוצה את המתנה שלך, אבל הוא לא בא, הוא לא בא, אני רוצה, אני אחכה, תנה לנו, אין לי בעולם משהו יותר יקר מהמתנה שיש לך לתת לי, ריבונו של עולם. זה הכי קשה בעולם. הערב הזה אני תמיד באה אליו כל כך תפוסה וכל כך קיקי. איך אני לא יודעת לקבל מתנות? איך זה קשה לי? כי אני נותנת, כי אני המשפיעה, כי אני הרבנית, אני המתנה. ופתאום צריכה לקבל מתנות ועוד כל כך באהבה, וכאלה שוות, זה מקטין אותי. ולהגיד תנה לנו, זה דבר ענק. יפה את רעייתי כתרצה. לאחת מבנות צלופחד קראו תרצה, וחזל אומרים, מה זה תרצה? כך קראו לאמא שלי, עליה השלום. תרצה, יפה את רעייתי כשאת רוצה. חזל אומרים, מה איש רוצה מאישה? מה הכי חשוב לו? זה לא מה שאת חושבת, וזה גם לא אוכל. וזה אפילו לא, זה שתרצי ממנו דברים, כך שהוא ירגיש משפיעה. כך שהוא ירגיש גבר גבר. אבל אנחנו כל המרעיפות, איך קשה, איך קשה להגיד, אני רוצה אותך כל כך כמו שאתה, עם מה שיש בך ועם מה שאין בך. מי אמרה את זה לבעלה? אני לא, אני נשואה 37 שנה ועוד לא, עוד לא זכה, אני רק מרעיפה. מה קורה כשבני אדם לא רוצים את המתנה שלך? כשבני אדם לא רוצים את המתנה שלך ואת המתנה שאת, קורים חמישה דברים רעים. נבקעת חומה, בטל התמיד, נשרף ספר תורה, נשברים לוחות, הועמד צלם בהיכל. אני אסביר. כשאת כזאת מתנה ענקית, ולא רוצים ולא מעריכים את המתנה הענקית, שאת נשברת חומה. מה זאת אומרת? אין לך כבר חומות. גם ככה אני לא שווה. אני של כולם, כל הזמן, אני, מה שקוראים סליחה, סליחה על הביטוי המכוער, המחפיץ, המגעיל, נותנת. אולי אם אני אהיה נותנת, מישהו בעולם יבין שאני מתנה. מה זה שבירת החומות? תסתכלו במילים היפהפיות של רב מוישה שפירא. שבירת חומות היא חורבן צורת האדם. כי האדם נברא לחיות בחיים של רשות היחיד עם קרוביו. ולא שדיבוריו ומעשיו יהיו תולדה של השפעת אחרים עליו. ומי שחי כמו רשות הרבים, הרי כל מה שהוא מבטא ומקיים אינו מחמת ייחודיותו, אלא שנפרץ החוצה הכל ונכנסת לתוכו השפעת הסביבה, ואין לו חומה יותר. בנות, מה זה רשות הרבים? רשות permission. את לא עושה תנועה בלי לקבל רשות מהסביבה. אין לך את רשות היחיד, אני נתתי לעצמי רשות. את כל הזמן מבקשת רשות בלי לדעת, אני יפה, אני טובה, אני שווה, כל הלייקים.
נרקולייקים,
איזה יופי של ביטוי. חומות חמה, סוגרות עלייך, אחות קטנה, חבל עלייך. את לא נרגעת, את משוגעת, את מרגישה חרפת העדר, אז את הכי לא בסדר. המילים המהממות של רחל שפירא, בקול השבור הזה של מרגול. סנעני, אין מי ששרה את זה כמוה. איך את פותחת את כל החומות? למה הכבשה השחורה של העדר? כי אני לא מתנה. אז החומות שלי נבקעות. מה הדבר השני? לאט לאט, כשלא מבינים שאת מתנה, את קוברת את מתנתך הגדולה שאת. העמידו צלם בהיכל. רב מוישה שפירא, אדמור החורבן הגאון, אומר, מה זה צלם בהיכל? מבקשים מבחורות היום תצלום שלהם, ואם היא לא יפה, מעיפים אותה, ואף אחד לא בודק מה היא מכילה. היכל השם המה. היא כזה היכל, היא מכילה כל כך, אבל רואים רק את הצלם שלה. העמידו צלם והיא נהיית הצל של עצמה. וקוברת את המתנה הענקית שהיא. כי אף אחד הרי לא רוצה את מתנתה. מה הדבר השלישי? שריפת התורה. שורפת גשרים עם אלוהים, עם התפילה ועם הדת. שלום. כי מה הועילי? הצניעות, שמירת המצוות. אז יאללה, שרפתי את התורה. כמו אפוסטומוס, כי אני מתנה מדהימה, ואף אחד לא רוצה בי. בטל התמיד. לא מאמינה יותר בקשר שנשאר תמיד. פעם האמנתי ונבגדתי, ומישהו חשב שאני לא מתנה מספיק יפה. אז אני בקשרים מזדמנים, כי גם ככה בטל התמיד בעולם. והדבר האחרון, את נשברת כמו הלוחות. ועכשיו ימים המזרח היא מגלה לכם את הסוד הכי יפה של 17 בתמוז, הכי יפה. מי שבר את החומה? אנטיוכוס, מי שרף את התורה? אפוסטומוס, מי העמיד צלם בהיכל? האויבים הרשעים שלנו, מי הביטל את קורבן התמיד? הרשעים! מי שבר את הלוחות? משה. אז זה לא יכול להיות רע. זה לא יכול להיות רע. משה רבנו שובר לך את הלוחות ושובר לך את הלב, כי הוא יודע שמשבר בעברית זה לידה. ולרבי נחמן מברסלב יש תורה אימא ואבא, אנחנו ניגע בקצה קצה, כי אני רוצה להגיע לסגולות אחרי שהעיניתי לכם את הנשמה. לרבי נחמן מברסלב יש תורה שמדברת על שברי הלוחות, והוא כותב, חרפה שברה ליבי. החרפות והביזיונות שוברים ליבו של אדם, והתיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה מתבטלת החרפה השורה על ליבו. ימימה, אני מרגישה כזאת חרפה וכזה ביזיון שאף אחד לא מבין איזו מתנה אני. אז הלב שלי נשבר, ומה קורה כשהלב שלי נשבר? הוא עזב אותי, נכון? הוא לא מעריך את המתנה שאני, נכון? נכון. אין לו כלים להעריך אותי, נכון? מה זה אומר? שאין לו בכלל כלים להעריך מה יש בי, שיש בי משהו שאין בו. בלי שמישהו שבר ממך, אף פעם לא תדעי איזה מתנה ענקית שאת. את אף פעם לא תדעי את הנקודה השייכת לליבך עד שגבר יגיד לך, עד שמקום עבודה יגיד לך, עד שחברה טובה תגיד לך, עד שהשמאלנים או הימנים יגידו לכם, אתם לא שייכים אלינו. אז אני אמצא את הנקודה השייכת לליבי בעת הזאת. אם אין בי משהו שהוא מעריך, זאת אומרת שיש בי ערך שאין בו, רק השבירה תגלה לך את זה. בנות, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שכל חידושי התורה נולדו ב-17 בתמוז ביום הולדת. למה? למה? מפני שרק כשתורה נשברת למלא חלקים, את יכולה לומר, תן חלקנו בתורתך. רק כשחומה נשברת, ואין חומות בעולם, והכל מותר, ויש ליברליזם, את מוצאת את החומה הפנימית שלך. בנות, אתן יודעות שאנשים מגבילים לעצמם את שעות הגלישה. אנשים עושים כושר ומפסיקים לאשם. אנשים הולכים ומפחיתים יחסים מזדמנים עם כל מיני בחורות או כל מיני גברים. איך קוראים לזה? ואני אהיה לה, לחומת אש ולכבוד אהיה בתוכה. כשחומות נשברות את מגלה את חומותייך הפנימיות. אני רוצה לקרוא קטע מאוד יפה של אמילי אמרוסי. אמילי אמרוסי שהייתה נשואה ודוסית והורידה את כיסוי ראש שלה, והשבוע היא פרסמה משהו, מה זה יפה. כך כותבת אמילי אמרוסי: מאז השביעי באוקטובר קרה לי, בלי להזמין, שאני לא מצליחה להיכנס למקומות של קדושה בלי מכסה לראש. האור נופל חזק מדי, דורש מסננת לקודקוד שלא אתפרק. אז כשנכנסת לבתי כנסת ציון של צדיק או בית עלמין, אני מחפשת חציצה. לפעמים אני מושכת מגבת או מפית כששומעת את שם השם, משתדלת בבית, בקידוש, בהבדלה, בברכות. חשוב לי שתדעו שזה לא בגלל הוראה מספר קדוש מאוד, מתורה שאני כל כך אוהבת, ולא בגלל שמישהו ביקש ממנו, אלא מבפנים. מה שקרה לי זו קרבת אלוקים יפה ונקייה. חשוב לי שתדעו שפתאום ביקשתי להתכסות בפני אלוקים. נכון שזו החלטה מאוד אינטימית, אבל גיליתי שזה שומר לי על מעגל חשמלי סגור עם האל הגדול, הגיבור והנורא. אז כתבתי את זה לתועלת הציבור. כשמשהו נשבר, את מגלה את הנקודה השייכת לליבך בעת ההיא, דווקא כשאת לא שייכת לאף בן אדם בעולם. וכשאומרים לך, זה ביטוי דוסי, חילוניות אף פעם לא מבינות, כשאני אומרת את זה, זה לא שייך. ספסנישט, זה לא מתאים. את לא שייכת עכשיו. מה זה שייך? פתאום את מבינה שאני שייכת לי, ואני כזאת מתנה גדולה, ואני הולכת להרעיף את המתנה שלי על העולם. יעריכו או לא, כשאנשים בשבעה באוקטובר הולכים, דוסים, עם כיפה סרוגה, להציל קיבוצניקים בניר עוז, הם לא שואלים אותו, אתה מקבל אותי כמו שאני, על כל מי שאני ומה שאני? הם טובים. הם מבינים איזה מתנה אדירה שהם. אני רוצה להראות לכם את אחת המתנות הכי יפות שקיבלתי אי פעם בחיים. הרב אלישע לוינשטרן, הבעל של הדס לוינשטרן, נהרג במלחמה. רק אחרי שהיא מתחתנת עוד הפעם, מגיע הארגז הכחול. הארגז הכחול זה ארגז עם כל החפצים שהיו עליו כשהוא נהרג. זה נורא קשה. זה לראות את הדם על המדים. זה לראות את המשנה שהוא למד. הוא היה כזה תלמיד חכם עצום. אז הדס היא נורא פרקטית. והיא אמרה, אני לוקחת את הארגז הכחול הגדול ועושה ממנו קופסה לצעצועים של הילדים. אבל המדים, מה אני אעשה עם המדים? והיא גזרה לב מהמדים וכתבה לרבנית ימימה האהובה בשם כל ישראל. והיא שמה את הלב הזה של המדים בין דגל המדינה לבין בית המקדש. והיא אמרה, אני יודעת שזאת המלחמה הכי גדולה שיש היום בעם הזה, ואלה באים עם התנתם ואלה באים עם התנתם, אבל אני באתי עם שתיהם. והוא היה כזה תלמיד חכם עצום וכזה לוחם אמיץ. ואולי רק בשבילי תעשו משהו כדי להשלים. מה אתם אומרים? כי אחרת זה אומר שלא קיבלתם את המתנה שאני, כי אני בן הקודש לחול. אחת המתנות. כן. לגמרי, לגמרי, נכון. שנוח, עד שהוא לא נכנס לגמרי, הוא לא ידע להעריך את המתנה הגדולה הזו. אני רוצה לקרוא שיר של מישהי שאני ממש ממש אוהבת ומעריכה. שיר כל כך יפה ומרגש. בנות צלופחד, המהממות. מבקשות תנה לנו, אני רוצה את המתנה שלי, ואני אחכה לה, ואני אחכה לה בקדושה ובטהרה. נועה לוינגר, אמהות לא שורפות את הבית, ככה היא כותבת. אנחנו הרי נשים. נשים לא מחריבות את ירושלים. אנחנו הרי אימהות. לאימהות אין פריבילגיה לשרוף אסמים. יש בית לשמור עליו. יש קדרה לשים על האש, להבעיר חימום ביום קר, לחבק את הלב השבור. בנות ציון ענוגות הן. נפשן בקושי מצליחה לדרוך על רצפת הבית, ודאי לא על אספלט רותח. הם לא יבעירו את הבית. אמהות לא אוכלות בשר ילדיהן. הן לא מגרשות את בר קמצא, הן מחממות לו צלחת. אמהות לא שורפות את הבית. יש דבר אחד, וזה הסגולה הראשונה שנלמד היום, אחר כך נלמד עוד שתיים מאור החיים הקדוש. ערב 17 בתמוז, שזה יום רביעי בערב. כל מי שרוצה זיווג הגון, מבקשת מריבונו של עולם, מכל הלב, כאילו זאת ההזדמנות האחרונה. כתוב שבנות צלופחד היו 5 אחיות, רווקות בלי חלק ונחלה. אין להן חלק ונחלה בארץ ישראל. ומה זה גאונות? למה הן לא יורשות? כי הן בנות, רק בנים יורשים. תכף נלמד את ה... אני אגיד לכם את זה, כי זה כל כך יפה. בנות צלופחד מתקנות את 5 הדברים שקרו ב-17 בתמוז. החומות נשברו, כתוב עליהם נשים היו גודרות, מה שגברים היו פורצים. הם בנו חומה מחדש. תורה, אימא לה, נשרפה התורה, נשברה התורה. איזה גאונות הם, כל היום למדו תורה. חכמניות היו, הם היו 5 רווקות, הקטנה בת 40 והגדולה בת 65. רווקות, אף אחד לא רוצה להתחתן איתם, כי אין להם חלק ונחלה. בטלה תמיד. אוקיי, יופי. אם תמיד זה דבר שמתבטל, אז גם זה שתמיד בת לא יורשת, גם זה יתבטל. והם היו כאלה גאונות, למה? הם באו למשה רבנו. צריך קצת לדעת תורה בשביל זה, לא נורא, אתם גם תלמידות חכמות. הם באו ואמרו לו, אנחנו רוצות בבקשה לרשת גם. הוא אומר להם, אי אפשר, לאבא שלכם צלופחד לא היו בנים. אבל אנחנו בנות, בנות לא יורשות? לא. אוקיי, אז כאילו לא נולדנו, נכון? נכון. אוקיי. אז אמא שלנו, אפשר לייבם אותה. מה זה ייבום? אישה שבעלה מת ואין לה ילדים, אפשר לייבם אותה ואז יהיה לה חלק ונחלה. רגע, אז תתייבם אימנו. אז הוא אומר, אי אפשר. להתייבם אפשר רק שאין לך ילדים, ולאמא שלכם יש בנות. רגע, רגע, רגע. לפני שנייה אמרת שבנות זה לא, זה כמו אוויר, נכון? שבנות לא יכולות לרשת כי אין לו בנים ומי ש... ובנות זה לא נחשב, הם אוויר בעולם. ומצד שני, אנחנו לא אוויר, כי כשאני אומרת, אז שאימא שלי תתייבם, אתה אומר, היא לא יכולה, כי יש לה ילדים. אז משה רבנו, האם נולדנו או לא נולדנו? להיות או לא להיות, זאת השאלה.
איך,
איזה דבר. ויקרב משה את משפטן לפני האלוקים. השם, הם רוצות, הם קיבלו גם בעל מדהים. לא נישאו אלא לראוי להן. הם קיבלו את הבעל בלי להתפשר, הכי מדהים שיש, ונעשה להן נס וילדו עד גיל 137 שנה. העריכו להן את הכל. מתי זה קרה? בנות צלופחד ביקשו את הבקשה הזו. זו ההזדמנות האחרונה שלי להתחתן. האחרונה, אני מקמבנת איזה קומבינה מהתורה. ערב 17 בתמוז. מה קרה בערב 17 בתמוז? אני קוראת לכם את החתם סופר. בקשי חתן זה עכשיו. נעמי שולחת את רות קלטה בערב י"ז בתמוז לגורן. ואומרת לה, אל תדאגי, הוא יתחתן איתך. לא ישקוט האיש עד אם קילה הדבר היום. למה? כי חז"ל אמרו שסוף הקציר הוא 3 חודשים. ונעמי ורות באו בית לחם בתחילת הקציר, בתתוו בניסן. הרי שבתתוו בתמוז שלחה נעמי את רות לגורן. כי ידוע היה לה שמ-17 בתמוז המזל לא טוב ולא מקדשים אישה, והתעכב בועז הרבה אם יחכה עד שיעברו הימים האלה. לכן ידעה נעמי כי לא ישקוט עד אם קילה הדבר היום, ערב 17 בתמוז. ובליל י"ז בתמוז הייתה תחילת הצמחת קרן דוד המלך, כי מבועז ורות יצא המשיח, וכידוע משיח נולד בתשעה באב, וערב י"ז בתמוז מסוגל לזיווגים. כך אומר החתן סופר. ועכשיו, לאור החיים הקדוש, ולסגולות של אור החיים הקדוש. והסגולה הראשונה, שאתן בוודאי מכירות, זו הסגולה שאמר אותה הרב עובדיה יוסף למישהו שהיה לו עיכוב בזיווג, והוא אמר לו ללכת לציון של אור החיים הקדוש, לקבר שלו בהר הזיתים, או לשלוח מישהו לשם. תמיד את מביאה לי את כל האבנים שיש שם. ולכתוב עליו את השם הפרטי שלך. ולהחזיק את זה אצלך, עוד לא עזר, להחזיק את זה אצלך עד שאת מתחתנת, ואז ללכת ולהחזיר את האבן לציון הקדוש. ואז מתחיל איך? את השם, את השם שלך, כן, אמרנו. ואז מתחיל כל המיילים, הרבנית, אני לא מוצאת האבן, אני נשואה כבר 30 שנה, ואני לא יודעת. למה זאת סגולה קלאסית של אור החיים הקדוש? אור החיים הקדוש אומר שאין אבן בירושלים שלא הייתה פעם מקדש, שלא הייתה פעם בית של כהנים או בית של לוויים, וכשבית המקדש נשרף האבנים לא נשרפו, הן רק נוטצו. בוודאי האבנים שעל הר הזיתים. ולכן כשאת לוקחת אבן מאבני ירושלים, התפילה שלך היא לא קטנה וצרה. בימי בין המיצרים ראוי לכל ירא שמיים להיות מיצר ודואג. הצרה הפרטית שלי הופכת אצלי לדאגה גדולה לעם ישראל ולגאולה. אין דבר כזה כאב נשי פרטי. אני רוצה שהבית שלי ייבנה, אבל גם שהבית שלך ייבנה, ושירושלים השלמה תיבנה. אז אני אחזיר את האבן הזאת למקום. כשזה יקרה, עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. האם את רוצה את ירושלים כשאת מבקשת משהו? בנות ירושלים היא מתנה, ואתם יודעות מה כתוב עליה? ציון היא, אין דורש לה. אני אגיד לך מתי, עוד מעט. ציון היא, איזה מתנה אני נותן לכם? אין דורש לה בחול יותר טוב, בחול. תודה להשם ששלח כבשן לאירופה, אז כולם יד, דווקא נחמד, ארץ ישראל, יש פה מזג אוויר וכינרת. הסגולה השנייה היפהפייה, היה אומר אותה הרב גץ, זכר צדיק לברכה, רב הכותל. מי שהמציא את הפתקים ששמים בתוך הכותל המערבי, היה אור החיים הקדוש. והוא מספר עליו שני סיפורים, ואני אסביר את הסגולה. כמו שהסברתי את האבן, אני אסביר גם את זאת, כי אני חייבת להסביר סגולות. הסגולה של כתיבת פתק. פעם אחת, מספר הרב גץ, ניגש מישהו לאור החיים הקדוש, ואמר לו, תודה רבה, ואמר לו, יש לי המון המון צרות, הרב. הוא אמר לו, כך, אני כותב לך פתק, אל תציץ בו, תטמין אותו בין אבני הכותל, תודה רבה. והאיש חוזר אליו ואומר לו, איבדתי את הפתק. ואור החיים הקדוש אומר לו, אני לא רוצה להתבלבל בשפה, אני רוצה להגיד את זה בדיוק, כי זה כתוב בעוד ספר, סגולה נפלאה נתתי לך ואיבדת אותה במו ידיך. כך אומר אור החיים לאיש. ואז מספר הרב גץ עוד סיפור. מגיע החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ואומר לה, אור החיים הקדוש, קשה לי בפרנסה, אני לא... אומר לו, רגע, הוא כותב, 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 ואומר לו, לך שים את זה בין אבני הכותל. החידה הולך, שם את זה בין אבני הכותל, לא יכול להתאפק, פותח ורואה שכתוב שם, אהובתי, יונתי, תמתי, תשפיעי, בבקשה, שפע פרנסה על תלמידי היקר. אני רוצה עכשיו להסביר משהו, כי אנחנו הולכות לעשות את הסגולה הזאת עכשיו ביחד. בבקשה, תקשיבו לי. בבקשה. למה כתיבת פתק ולשים אותו בין אבני הכותל, ואני הולכת בעזרת השם, בעוד 3 שבועות בדיוק מעכשיו, יחד עם אשירה, לכותל המערבי בערב 9 באב, עם הפתקים שאת כותבת עכשיו, ואני מטמינה אותם בעזרת השם בערב 9 באב בכותל. אנחנו עושות סיור שיעור, כבר אין מקום לצערי, כי כבר...
אפשר להגיע לשם,
כי כן, 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 אין מקום לעוד בטח. בנות, אבל תקשיבו לי, טוב, אחרת הסגולה לא שווה כלום, היא של דביליות, היא של כל מיני סתם, שמופיעים ברשת ועושים חשום על היהדות. אני רוצה בקשה שתבינו את זה. מה זה שבירת הלוחות? אור החיים הקדוש מסביר, בנות. זה הלוחות. נכון? הם לא... נשברו ככה. הם לא. שבירת הלוחות הייתה כשרואה משה רבנו את עם ישראל עושה עגל, כל האותיות הקדושות של 10 הדיברות פרחו לאוויר. האותיות נשברו ונשאר רק דף עיוור ונורא, והדף בלי האותיות שלו היה כל כך כבד שהוא נפל מידיו של משה ונשבר. יומנים נשרפים, אותיות פורחות באוויר. אומר אור החיים, תקשיבי לי טוב פליז, כשהלב שלך נשבר, משהו שהיה חרוץ על ליבך והיית בטוחה שזה לנצח, נפרד ממך. אל תתני לאותיות להסתובב באוויר. תפסלי אותם שוב על לוחות שניים. תכתבי אותם על פתק. הן פורחות באוויר. להחזיר אותן ללב שלך, את לא יודעת. אז מה תעשי? להלחין יפה, תראו את הפסוק היפהפה, כתוב לך, פסול לך, 2 לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר כתבת על הלוחות הראשונים אשר שיברת. מה שאנחנו עושות עכשיו ביחד, זה לכתוב כל מיני שברים שנשברו ממך, וזה סתם מסתובב אותיות פורחות באוויר. אהבה שאת כל כך רוצה לתת, ילד שעוד לא נשוי והוא כמו אותיות פורחות באוויר, הזוגיות הלא פתורה שלך ושל בעלך, הילד הזה שאני לא מוצאת לו מקום, הסכסוכים והמחלוקות של עם ישראל, הם נפרדו לנו מהלב וליבנו שבור. בואו נשים אותם ונכתוב אותם על לוחות שניים, שהם יקבלו ממשות. תמיד יישארו בלב הלוחות השבורים, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, אבל בואו לפחות ניתן ממשות לכל האותיות הפורחות באוויר. אני אסביר תכף מה עושים. כן, בהחלט. כל הכבוד, נורית אושה. מאיפה מצאת? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם לה, בטח. מי הושקה? גם מי? יש לכולן דף בנות? צריך עוד? צריך עוד? יש עוד. תסתכל על בית, יש כאן תפילה של אור החיים הקדוש על הגאולה, אני רוצה לפני שאת כותבת, אני רוצה שנגיד אותה ביחד, תפילה זו, בית, כאן בית, תפילה זו תיקן רבי חיים בן עטר האור החיים, לאומרה בתפילת מוסף של יום הכיפורים, בזמן ששליח הציבור אומר ויעבור, בפעם הראשונה בעת אמירת י' ג' מידות שבע פעמים. כולן, יהי רצון מלפניך, אבינו מלכנו, אלוהינו, ידידות אור נפשנו, רוחנו ונשמתנו, למען בריתך אשר קראת לשלוש עשרה מידות שאינן חוזרות רקם לעולם מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו, והשב שכינתך לבית קודשנו, ותחזור להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרדתך ממנו, כי פרדת נפשנו מגופנו, המו מענו וחלתה נפשנו אל גאולת שכינתך ואל מעון קודשך, ולרצונך השם נחשפנו, הננו מתחננים ובוכים לפניך. השם, אב הרחמן, על גלות השכינה, הושיע השם שכינתך, ודבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה על נפשנו, ויעול מלכנו בהיכלה. זאת אומרת, ייכנס המלך הביתה, ייכנס המלך להיכל. עכשיו, האור החיים כותב לשכינה, השכינה זאת המתווכת, זאת רחל אמנו, זו מי שנמצאת בינינו לבינו, מעבירה לו את המכתבים שלנו עד לשמיים. והוא כותב לה, לכבוד השכינה, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, אבקשך ברחמים להשפיע ותכתבי. ובזמן שאת כותבת, אנחנו נשמע את קולו השבור של אליעזר בוצר, השם ייקום דמו, זכר קדוש לברכה. מה אפשר? את הולכת מחר לאור החיים? את יכולה לשים לו, אבל הוא היה שם בכותל.
גם לכותל, מה?
את צודקת, אני גם אכתוב. יש לי. קחי נורית.
עקום שבור מדם עצמי. ומדם אני דודי ואיך זה שבאתי אליי ועדיין אני לא איתך וכל חלומי עוד אותי שהגעתי פתאום כה דאך הגעתי עד שפת חומותיי ולא אמרתי אל ליבך האם את עוד מאמינה לי שאני שרח שלא אשכחם
אלוקית. בטח.
בקידוש שברי פרטים בניתי בית וארגון למלא בקיר חורים וכמה שדיברתי עליי מגמה לא הייתה ליבך זיכרון בימי גדולותיי מסדר יומי כבר נשכח ואת מול עיניי נשארתי לגישה מפותלת שהפילה מידי את מודל
בתמוז מיום חמישי בבוקר אנחנו מצטמצמות כי אנחנו רוצות ללכת אל המקום הכי 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 חשוך כדי שיתהפך לנו בעזרת השם לאור החל מיום חמישי הזה ועוד שלושה שבועות לא הולכים בין אור לבין סל עד השעה 2:30 בצהריים. מה זאת אומרת? אני אקרא לכם את זה, ואז אני אשחרר אתכם, כי כבר, וואו, אוקיי. זה הדבר האחרון שנלמד היום, זאת עוד סגולה מקסימה חשובה. כתוב ככה. אני אקרא את זה, ואז אני אסביר, בסדר? כל רודפיה, רק שאלו שהם יוכלו לראות אותי, כל רודפיה השיגוה בין המיצרים בימים דעקה. בימי המועקה יש כוח לאויבים שלנו להשיג אותנו חס וחלילה. כל רודפיה השיגוה בין המיצרים בין י"ז בתמוז לתשעה באב, שאז נמצא בעולם כוח רע שקוראים לו כתב מרירי. אני עוד מעט אסביר מה זה. ככתוב, פרק צדי בתהילים, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים. אמר רבי אבא בר כהנה, אני אסביר, מראשון דשית עד סוף הון דתשע, אינו מהלך לא בחמה ולא בצל מפני כתב מרירי. תקשיבי, אני אמרתי שכדי שהכל יתהפך לך לטובה, את חייבת אבלות אבל אמיתית, באמת צמצום אמיתי, שלושה שבועות באמיתי, לא קונים בסייל של זרה, גם ככה זה הכל סמרטוטים עם גולגולים, לא קונים, לא שומעים מוזיקה, רק מוזיקה ווקלית או מוזיקה שקטה ועצובה. בדרך כלל הספרדים, אני יותר אשת בשורה, כי לנו אסור, רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל השנה שבוע שחל בו הוא אינסופי, הוא עד יום חמישי ענק, אז גם אנחנו יחד עם האשכנזים בעונש. למה? כל השנה אני אומרת לך, נשמה, אולי בעלך לא הכי נחמד, אבל איזה משפחה מדהימה יש לך, אולי העבודה לא טובה, אבל איזה ילדים, תמיד תראי גם את הטוב. כתב מרירי זה הכוח הזה שהכתבים, הכותב, הקצוות מרים לו. הוא רוצה שתהיי באמצע, כי כשלא רע ולא טוב והכל טוב, כמו שאנחנו לומדות כל השנה כולה, כי זה נכון כל השנה כולה, אז כלום לא יכול להגיע למקסימום הרוע, לשביעי, לעשירי, לשבעה עשר. ואז זה גם לא יכול להתהפך לטובה, כי רק מהמיצרים הנוראים נולד משהו חדש, מהצירים הכי כואבים, נולד תינוק, אבל כשלא הכי כואב, כי אני גם ככה, ואני גם ככה. בנות, כתב ישוד צהריים, יש כוח, כוח שרוצה שתהיי בכתבים, הוא שודד לך את הצהריים, צהריים זה דאבל צוהר, צוהר זה חלון, יש לי מבט לבוקר, הדברים הטובים שבחיים, ומבט לערב, כמו צהריים, דאבל צוהר, הדברים הרעים, לא, 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 לא. את לא הולכת עד 2:30, זה באמת מסוכן. לא הולכים בין אור לבין צל, זאת אומרת רגל אחת באור, רגל אחת בצל, מ-9 בבוקר. כי זה המקום הזה הבינוני שלא יכול להתהפך לטוב, כי הוא לא כזה רע, נכון? אנחנו בשלושה שבועות שרבי נחמן קורא להם שהלא טוב ייקח אותך. את צריכה להגיע למקסימום של הלא טוב, כדי שאחר כך יוציאו אותך בעזרת השם, וימצאו אותך, והולכת לנו, להיות לנו כזאת שמחה גדולה. בנות, את היצירה שלך עוד אף אחד לא יצר. זה ז'אנר שעוד לא היה. מלחמה כזאת לעם ישראל לא הייתה. היו מלחמות ארוכות, נגמרו, בניצחון או בהפסד. מלחמות קצרות, נגמרו, בניצחון או בהפסד. מלחמה כזאת, שפעם כן, פעם לא, וכל יום את קוראת שאולי הלילה יהיו הזעקות, אם יתחשק לטראמפ או לוונץ או למוצ'טבה, זה דבר, נכון? אנחנו ז'אנר, אנחנו הולכות ליצור גאולה שכמוה לא הייתה. אבל בשביל זה אנחנו צריכות את הצמצום הזה, את הצום הזה, כמה שאת יכולה. זה נורא קשה, כי זה צום מאוד ארוך וחם נורא. הוא לא מתחיל מהערב, רק מחמישי בבוקר עד איזה 8:30 בערב בהצלחה. ובאירופה עד 10 בערב בהצלחה לאירופאים. גם ככה אתם מתים מחום, אז זה משנה שזה גם מרעב, שיהיה מהכל ביחד. ואנחנו נראה בעזרת השם כזאת גאולה. והרבי מלובביץ' אומר שבעל היום הולדת, יש לו כוח ברכה. וכשעמלק רצה לנצח את בני ישראל, הוא שלח למלחמה רק אנשים שהיום זה היום הולדת שלהם, כי הוא ידע שמזלם טוב, ומה שהם עושים יקרה. אז משה רבנו היה חייב להרבב להם את המזל. אז אני רוצה לברך.
ביוזיים
בתמוס יזכרים. ביוזיים, לא, אני רק את זה אני עושה באמת, כי אני הרי רק נותנת, כי אני משפיעה. אני הזה, אני המליאנית. הפילנטרופית, כן, הדוקטור בדיוק. אז אני באמת רוצה לברך קודם כל את תלמידותיי הרווקות. היקרות, שהדבר הכי יקר בהם זה שהרווקות אצלם היא לא ריקות, והן עסוקות, והן עושות, והן פועלות, ודווקא בריקות וברווקות ובמרחק הזה, הן מגלות איזו מתנה שהן. ואני רוצה לברך את הלוחמים שלנו, האמיצים והטובים, שיחזרו לשלום וינצלו מכל הרחפנים והכתבמים והלא יודעת מה. ואני רוצה לברך את נשיהם וילדיהם, שיצליחו להחזיק בדבר הגדול הזה. אני רוצה לברך את כל הילדים של כל מי שיושבת כאן, שיצליחו בכל, שיתחתנו בעזרת השם, שיהיה להם טוב על הנשמה, שיבינו איזה מתנה גדולה הם, ולא פחות מזה איזה מתנה גדולה האמא והאבא שלהם. ואני רוצה לברך את כל החולים ואת כל הפצועים בנפש ובגוף להחלמה מלאה. ואני רוצה לברך את העם שלי, שאני כל כך אוהבת, שכל אחד ירים את עיניו, ויביט ברעהו ויאמר, בונה, איזה מתנה ענקית אתה. תנה לנו את כל מה שאתה יודע לתת. השם ישמור אתכם ותודה, תודה. איזה. מדהימות. שלישי, בשעה וחסד, למה?
לא, נועה, גרה בירושלים, אני הולכת.
די, לא, יא, אני 8:30 מתחילה. יש שם איזה שיפוצים, אז...